האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 170, ובו נלך לאיבוד בביוב של פריז על מנת לצאת לאור שבקצה המנהרה.
בשנת 1815, בתחילת חודש אוקטובר, נכנס לעיר דיניה אדם שהלך ברגל. התושבים המועטים שעמדו באותה שעה בפתחי הבתים הביטו על ההלך במעט דאגה. כמעט אף פעם לא נתקלו באדם שנראה עני יותר ממנו. הוא היה גבר ממוצע קומה, חסון ורחב, ונראה כבן 46 או 48. כובע אור שמוט מצחייה הסתיר את מחצית פניו צרובי השמש. מבעד לחולצה הצהובה שלו, העשויה מבעד עבה, ניבט חזה סעיר. העניבה שסביב צווארו הייתה מפוטלת כמו חבל. מכנסיו הכחולים היו ישנים ודהויים. מעל החולצה לבש קראי ז'קט אפורים ומטולאים. על גבו נשא תרמיל חיילים מלא וגדוש. בידו אחז מקל גדול ומסוכס. כפות רגליו, בלי גרביים, היו נתונות בנעליים מסומרות. ראשו היה מגולח, ומסנטרו ירד זקן ארוך. הזיעה, החום, ההליכה הממושכת והאבק הוסיפו עליבות למראהו הכללי. איש לא ידע מיהו ומניין בא.
אבל אנחנו יודעות.
יופי נועה, אז אולי תגלי לכולם שכולם ידעו.
שלום איילת.
שלום נועה.
אנחנו האחיות גרים.
נכון.
והוא... אסיר מספר 24601.
שזה תאריך מעניין.
זה תאריך מאוד מעניין.
מסתכלים על המספרים האלה כתאריך.
ואם הקשבתם לפרק הקודם בתוכנית שלנו. זהו ז'אן ולז'אן, וזהו גם תאריך שבו נהרה ויקטור הוגו עצמו.
יוצרו של ז'אן ולז'אן. או שמה. כי בעצם יש לנו סיפור השראה.
מרי, חשבתי שזה הולכת להאשים פה את ויקטור הוגו בגניבה ספרות.
אני מיציתי את הקונספירציות שלי בשבוע שעבר. כן, אז אנחנו ממשיכות לדבר על האיש שהפרקים שלנו קצרים מדי מלהכיל את פועלו.
אין לתאר. עד כמה.
והפעם...
גרם רוב הביוגרף שלו טוען שכל יום נכתבות על הוגו 3,000 מילים.
וואו.
אז
לא רק שהוא ייצר הרבה מילים בחייו, הוא גם אחרי מותו ממשיך.
אז אנחנו נדבר הפעם על עלובי החיים.
למיזרבל.
וואי. איזה ספר, איזה כן. ספר. עדיין היה ונותר אחד האהובים עליי. גם בקריאה המחודשת, אני מודה, פה כבל עם ועדה ומאזינותינו ומאזיננו, מצאתי את עצמי דומעת לא פעם ולא פעמיים.
בנקודות מפתיעות, כפי שסיפרת לי.
בנקודות מאוד מפתיעות, אבל אני לא, מה אני אגיד לך? יש משהו בסנטימנטליות השופעת הזאת, בקורבנות הנוצרית הזאת, הצליבה העצמית של ולז'אן, עובדה שהוא כל כך, את התהליך הזה של הגאולה שלו, ועובדה שהוא הופך להיות אדם כל כך חסר אנוכיות, ושזה מפעיל אותי עדיין תמיד.
שזה מעניין איזה, לשמוע מפיזו, שעשתה לי עיוותי עיניים על זה שאני מחבבת ילדים וילדות שכולן טוב פוליאני.
כן, כי אני חושבת ש... כשמבוגר כותב את זה, זה נתפס בעיניי תמיד כמאוד מניפולטיבי ודידקטי, וכדרך להראות לילדות וילדים קטנים כיצד כדאי להתנהג. וכאן יש לנו גבר שגם מתייסר עם זה. לא רק מקבל על עצמו במרכאות עול מצוות, וחי פשוט עכשיו באיזה מין מצב של חסד, אלא ממשיך להיות בקונפליקטים אינסופיים עם הגאולה שלו, גם לאורך הספר.
אבל כל הזמן מקריב את עצמו כסלע
בוחר
עולה.
בוחר להקריב את עצמו בסופו של דבר, כן.
כן בצורה
כן,
מעצבנת לעתים ו...
זה סלע המחלוקת בינינו שאנחנו תכף נלבן אותו יותר.
להפך, אני דווקא כאילו באמת חושבת שכשאתה מדבר על זה לילדים, וזה אולי משהו באמת מהותי, אני באמת חושבת שזה עניין של חינוך, אבל לא במובן הדידקטי שלו, אלא במובן הערכי, במובן של כאילו להגיד, כן, יש דברים שהם טובים, ויש דברים שהם פחות. אגב, גם ז'אן ולז'אן הוא דמות כזאת, שאומרת נכון. לנו כאילו היא מצפן מוסרי, וכן, זה הדבר הנעלה לעשות, זה שרובנו לא מסוגלים לחיות ככה, ברור.
נכון, אבל רובנו גם לא היינו שורדים 19 שנים בכלא, והוא גם מציב לצידו השני של ולז'אן את ההזהרה הזו, של מה קורה כשאנחנו יותר מדי נאחזים במוסר, ואנחנו יותר מדי הולכים לפי לשון חוק, ואנחנו יותר מדי...
כן, זה לא בדיוק במוסר, זה מה קורה כשאנחנו...
הקונבנציונלי תקראי לזה.
לא, זה ממש ההפרדה בין חוק לצדק, בין...
לא אמרתי צדק, אמרתי מוסר.
נכון.
זאת אומרת, ג'אבר רואה את עצמו בתור אדם מוסרי.
הוא רואה את עצמו בתור אדם שדבק בחוק, לא בדיוק בתור אדם, זאת אומרת, לא, המוסר שלו...
מוכנה לקבל את הדיוק הזה,
אבל... וויכוחים על מה זה מוסר, זאת אומרת, על מה הערך הגדול מערך אחר, זה בדיוק זה.
נכון, זה, בסדר.
הם לא מוצבים...
הוא לא רואה את עצמו כמשרת הצדק.
אז אולי נגיד בעצם מי נגד אינה, מי,
כן,
מי
צללנו
אנשים.
צללנו עמוק מדי.
כרגיל אנחנו צוללות עמוק מדי, אז, ומהר מדי.
אז כן. בוא ניתן שנייה סקירה של באיזה רגע היסטוריה אנחנו נמצאות, מכיוון שכבר דיברנו קצת על ההיסטוריה המאוד מסוכסכת וסוערת של צרפת בשנים האלה. אנחנו במה שנקרא ימי המרד הרפובליקני של יוני 1832. אין לבלבלו עם המרד של יולי 1830.
איבדנו 80% מהמאזינים והמאזינות שלנו כרגע, כולל אותי אגב.
תראי, זו תקופה סוערת, אין מה לומר. אנחנו מדברות בסך הכל על יומיים. אוקיי? אנחנו, זה באמת יומיים.
אז תתחילי בזה!
זה רק יומיים.
לא, אבל זה הסוף שלה, זה כאילו החלק האחרון של הרומן, אנחנו מתחילים את הרומן עוד קודם. זאת אומרת,
כן.
השנים האלה הם באמת שנים סופר מבלבלות, גם בגלל שאנשים עם אותו שם חוזרים על עצמם בהפרדה תקופתית.
כן, אוקיי.
נפוליון, כן. וגם בגלל שלכאורה אנחנו מדברים על אוסף שליטים אבסולוטיים שחלקם נחשבים רפובליקאים וחלקם לא, וחלקם מלוכנים אבל בעצם דואגים יותר להמון העם, וחלקם
יחסית.
טוענים לחזרה yeah. לימי הרפובליקה, אבל הם בעצם נפוליון וקוראים לקיסרות. אז כאילו, יש פה באמת מיקס מאוד מאוד מרשים, כי הוא נובע מהאירוע המכונן והמחולל ששינה את אירופה כולה, שהוא המהפכה הצרפתית, שבאמת העלה, אפרופו מוסר וערכים, ערכים שמלווים אותנו עד היום ביחס לזכויות אדם ואזרח. ומצד שני, אוסף שליטים שרק רוצים לשלוט בצורה מאוד מאוד אבסולוטית ודרקונית לפעמים.
כולל לא רק המלכים שבהם,
כן,
בדיוק, יש את שלטון
דווקא,
הטרור,
כן, זאת אומרת, זה הולך
מיד אחרי המהפכה הצרפתית, יש לנו את כמובן נפוליאון.
כן, אז מה שקורה פה זה שכל הזמן יש אלימות שהולכת ועוברת איזה החמרה והחרפה מימי המהפכה הראשונים ועד עוד אחד מכתביו של הוגו 1793, שזו השנה המדממת ביותר שמי שדיברנו עליה בעבר, בגלל שדיברנו על בין שתי ערים, וזו אחת השנים בין 92-93, זה השנים שבהם הגיליוטינה
כן.
התעייפה,
כן.
ובאמת הביאה לידי גרוטסקה את מידת האלימות והצמה לדם של המהפכה. ואז הגיע נפוליאון ש... מצד אחד הפיץ את הרעיונות האלה ברחבי אירופה, כי הוא כבש את אירופה. זאת אומרת, הוא שוב ניהל מלחמות וגם הפך בתוך התהליך הזה לשליט שהוא אבסולוטי יותר ויותר, וכונן את עצמו כקיסר. ואז מגיעה, כאילו,
okay.
תגובת נגד לזה.
בואי נריץ.
אוקיי?
Okay? נריץ קדימה. קצת.
כן.
כי המלך שאנחנו מדברות עליו עכשיו הוא לואי פיליפ.
עוד לואי.
עוד לואי, המכונה המלך האזרח, כי הוא היה בורגני בגישתו. אנחנו כבר אחרי המהפכה הצרפתית, אנחנו אחרי נפוליאון, אנחנו אחרי המלכים הבורבונים של הרסטורציה. ולואי פיליפ, באופן יחסי, הוא שליט, נקרא לזה, נאור. אבל בתקופה שבה הספר שלנו מתרחש, קוראים כמה אירועים מאוד דרמטיים, שלא בהכרח קשורים אליו. קודם כל, יש קציר מזעזע, ואין אוכל, זאת אומרת, יש ממש מצוקת רעב.
אוקיי, אז בואו נתחיל. משבר אקלים, כן.
משבר אקלים, עלייה ביוקר המחיה.
אוקיי, כן, מאוד, מאוד.
נשמע לנו מוכר. יש מגפה.
די.
מגפה.
מגפה.
כן, 18,000 מתושבי פריז מתים. וואו, אבל כן, אנחנו מדברים על מגיפה רצינית. כן. במקרה הזה, מגיפת חולרה. והמלך, עם כל הכבוד והערכה אליו, מפטר את הממשלה שלו, הרפובליקנית והמהפכנית מדי לטעמו, וממנה ממשלה חדשה, בעלת אופי ימני מובהק.
לא מבינה למה זה...
לא קשור לשום דבר.
ואז אנשים מתקוממים.
אנשים מתקוממים.
כן.
אנשים מתקוממים. ולקראת סוף הספר, אנחנו בשיא ההתקוממות הזאת.
סוף הספר, האירוע ככה שמסמן את סופו ואת המהלכים שיביאו את הרומן לידי ככה סיום וקשירה של כל הקצוות.
קרשנדו.
קצוות הגורל שכמובן הכל מתחבר.
One day more.
יש.
הנה, שרתי.
כן, אוקיי.
צריך לעצור רגע, להבין שזה קרה, ואז לשכוח מזה.
אוקיי.
כן.
לא, זה היה רגע היסטוריה, אנחנו בכל זאת בעיצומם של אירועים היסטוריים, אז עוד אחד נוסף.
נועה שרה. כן. שלושה תווים.
לא, אני לא אוכל להמשיך.
אוקיי, אז רגע, שיעור ההיסטוריה הסתיים. וואי, על הרקע הזה.
וזה האירוע, אז בעצם הסיום, זה האירוע של שמו לדעתי, קרויה סדרה רחבה במיוחד בפריז.
נכון.
6 ביוני.
כן.
כן.
ואגב, מחזמר שממנו שרתי איזה תו וחצי, יש לנו כאן קשר לעוד מחזמר, מי שעוזר בפתרון ההתקוממות הזאת, ההתפרצות הזאת, הוא אחד לפייט, אותו מרכיז לפייט שמככב בחלקים נבחרים מהמחזמר האהוב, המילטון. אז הנה, עשינו פה
קישור
יפה מאוד. אז כן, יש לנו יומיים של התקוממות ברחובות, יש לנו מתרסים בפריז.
בריקדות.
ועל הבריקדות האלה, על המתרסים האלה, עולים גיבורי הספר הזה, עלובי החיים.
נכון.
סוף שיעור ההיסטוריה. אוקיי.
וואו. כן.
נחזור לעלילה.
מישהו פה עוד? איי?
צרצרים. צרצרים. נחזור לעלילה.
טוב.
אנחנו מתחילות באמת עם ולז'אן המסכן, אותו אסיר, ששבר חלון של מאפיה, גנב לחם כדי להביא לילדים של אחותו, כשהם כולם גובים ברעב, ואפילו לא בשביל עצמו. מגיע לכלא, אגב, הכלא שעליו נכתב התיאור הזה, הוא כלא בשם הבן, שהיה בטולון, והאסירים נקראו בניארדים, ולז'אן הוא הבניארד המפורסם ביותר בספרות הצרפתית. אבל כל הסופרים של התקופה באו לבקר בבן, כמו שהבריטים היו הולכים לבקר בבדלם. אז הם היו הולכים לשם להתרשם מהתנאים, לספוג קצת מרמור צדקני וחברתי.
לצקצק.
לצקצק, ולעשות עם זה משהו במקרה של הוגו, זה ליצור את הדמות הזאת, ולז'אן בכלא בורח כמה, מנסה לברוח כמה וכמה פעמים, וכל פעם הוא נתפס, המסכן. ומשלם לכך בעוד זמן מאסר. כלומר, הוא לא נשפט מלכתחילה ל-19 שנה, אבל האנשים המצטברים הביאו אותו לכמעט 20 שנה בכלא, ואנחנו פוגשים אותו כשהוא אסיר משוחרר.
כן.
אדם חופשי, לכאורה.
אדם חופשי, אבל עם קטם, עם אות קלון. ועם תעודת מעבר שהוא צריך לסמן בכל מקום שהוא מגיע, ולכן אף פונדקאי לא יערך אותו, והוא יהיה בעצם באמת אדם מוקצה. וזה... דבר, סוגיה חברתית שמלווה אותנו עד היום, מה קורה עם אסירים משוחררים ואיך משקמים אותם, אבל אני חושבת שזה הרגע גם לפתוח עוד סוגריים,
כן,
ולדבר על וידוק.
אוח, איזה בן אדם. את תצטרכי לעצור אותי.
אני אנסה.
כי הבניארד המפורסם ביותר...
חוץ שאני אכלה אותך עם שלשלאות.
הבניארד המפורסם ביותר בחיים היה... אז'ן פרנסואה וידוק, שבניגוד לוולז'אן שגנב פרוסת לחם, ההורים שלו היו אופים, אז הוא לא היה צריך לגנוב לחם משום מקום, אבל הוא גנב את כלי הכסף של ההורים שלו, ומחר אותם כשהוא היה בן 13 או 14, וזו הייתה תחילתה של קריירת פשע.
מופלאה.
מופלאה, באמת, כן. מדהימה. הוא ביקר תייר של בתי הכלא בצרפת ואף בבלגיה, באמת, עשרות בתי כלא, אף כן. חומה כנראה לא הצליחה לעצור מבעדו, כי הוא ברח שוב ושוב ושוב, הוא התחפש לנזירה, הוא התחזה למת, הוא באמת עשה
לא, זה מדהים, כי זה התקציר של האיש הזה, זה כמו כל הסדרות ההוליוודיות האלה, כאילו באמת, יש להם כזה, האסיר, כאילו הפורץ הנוצץ, שהופך להיות סייען בשירות הביטחון.
את מקדימה את המאוחר.
אני מקדימה את המאוחר, כי זה פשוט באמת סיפור מטורף.
הניגודים פה מדהימים. כן, הוא היה באמת פושע.
אולטרה פושע. וכשהוא פיצח את כל מה שיש לפצח בעולם הפשע, הוא החליט לעבור צד.
הוא החליט לחזור למוטב, ממש לעבור צד. יום אחד הוא מתייצב אצל מפקד משטרת פרעה. עוד לפני כן, באחת הבריחות שלו, האשימו את אחד הסוהרים שלו שהוא ברח, שהוא סייע לו בבריחה, ווידוק מתייצב במשפט ומעיד שהסוהר לא סייע לו ונכלה שוב. כלומר, כמו שעושה ולז'אן בהמשך הספר, מי שזוכר, שהוא כבר מאוד מכובד, הוא ראש עיר, הוא לכאורה...
כאילו הצליח להתחמק.
להתחמק, כן. ולחזור לגמרי למוטב ועוד יותר מכך. הוא שומע מז'בר, השוטר...
הנמסיס
שלו. שהוא חשד בו, אבל גילה בעצם שוולז'אן האמיתי עומד למשפט. ואז ולז'אן נוסע כדי לשחרר את אותו אדם שמואשם שלו בצדק שהוא הוא, ומביא לשחרורו ובכך לכך שהוא עצמו נעצר שוב. אז וידוק בעצם היה מקור ההשראה לסיפור הזה.
זאת אומרת, לאיזו יושרה מוסרית גבוהה מאוד.
כן, היה לו בכל זאת איזשהו גרעין של כבוד. כן. ואז אחרי שנים כאלה הוא מתייצב אצל, הוא עדיין היה גבר צעיר יחסית, הוא היה בן 24 לדעתי, מתייצב אצל ראש משטרת פריז ואומר לו, תעזור לי, אני רוצה לחזור למוטב, ומחזירים אותו לכלא כמודיע, כמלשין, שזה מאוד, זה תפקיד מאוד מאוד מסוכן, והוא עושה את זה בהצלחה פנומנלית, עד כדי כך שמוציאים אותו לשחרר לטרף ברחובות פריז. וללכוד עבור המשטרה הפושעים. הופך למודיע, סוכן כפול כזה, ולבסוף למי שעומד בראש מנגנון של סוכנים כפולים.
לא של סוכנים כפולים, הוא ממש מפעיל רשת של סוכנים סמויים.
נכון, ובהצלחה פנומנלית, גם גברים וגם נשים אגב, בכוונה הוא לוקח פושעים, ויש ביניהם יחסי אמון מדהימים.
זאת סדרה של נטפליקס, אני לא מבינה למה היא לא קראתה.
עשו באמת כמה וכמה סרטים, כמו שאתה יכולה לתאר לעצמך, אבל בעיקר בצרפתית. יש עוד כל מיני תפוחות, הוא עוזב, הוא מקים מפעל כמו ולז'אן.
וגם שם יש לו כל מיני פיתוחים כאלה, טכנולוגיים מעניינים.
כן, הוא תרם הרבה מאוד למדע הקרימינולוגיה, כל מיני שיטות שהוא פיתח, זאת היה באמת איש מבריק. כל זה אגב אנחנו יודעים כי הוא שכר סופרי צללים לכתוב את הביוגרפיה שלו ולהרוויח מזה הון תועפות גם כן. זאת אומרת, הוא היה מאוד ידוע, ידידם שסופרים כמו אונורי דה בלזק, שביסס עליו דמויות בקומדיה האנושית שלו. הוא עזר להוגו בתחקיר לספרו על יומו האחרון של הנידון למוות. ובאמת, הוא לוקח הרבה מאוד מההרפתקאות שלו, ומפזר אותם בספר בין ולז'אן מצד אחד, לבין ז'בר מהצד השני. כלומר, יש לנו מצד אחד את מפקח המשטרה, שרודף ללא חורמה אחרי פושעים, שמתחפש ובמסווה מסתנן לבריקדות שהזכרנו קודם לכן, כדי לתפוס כן. שם את מחוללי ההפיכה הזאת, וזה משהו שוידוק עשה, וזה משהו שגם ז'בר עושה בספר. מצד שני, הרבה מהמאפיינים שלו וגם הסיפורים, למשל, וידוק זחל מתחת לעגלה פעם, כדי לחלץ עובד שלו שנלכד מתחתיה, כמו שעושה ז'אן ולז'אן. כן. אז אנחנו ממש רואים פירורים של האוטוביוגרפיה המדהימה של האיש הזה מפוזרים לאורך הספר.
כן. והם רגעי מפתח בעלילה.
כן, ממש, כן, 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 ממש נעזר בו כדי לבנות את הארכיטקטורה של הדבר הזה.
כן, וגם עוד איזה ככה הקבלה שראיתי גם בין הגיבן לבין ז'אן ולז'אן, שזה משהו בכוח
הפיזי.
הכמעט, כאילו, סופר הירואי הזה כן. שלהם. ממש כוח פיזי מטורף, ולצד הנדחות החברתית, העובדה שהם מוקעים
עלובי החיים.
כן, הגיבן הוא באמת בגלל המראה שלו, בגלל העיוות הפיזי, אבל ז'אן ולז'אן בגלל האות קין שהוא מסתובב איתו ומונע ממנו בעצם להיות כאחד האדם, ולכן גם הגאולה שלהם לא יכולה בעצם לבוא בחיים. זאת אומרת, כאילו החברה, ואולי זאת גם הביקורת של הוגו, לא משאירה אפשרות לאנשים באמת לחזור בתשובה, לא בעולם הזה.
תראה, סיפור של וידוק במובן הזה הוא סיפור כל כך חריג דווקא בגלל שהוא לכאורה כן הצליח.
כן.
אבל ולג'אן ורבים אחרים לא. כלומר, הקטם הזה, אות הקין הזה שהוא נוסע עליו, למרות שהוא נגאל על ידי המפגש שלו בתחילת הספר עם ההגמון מדיניה, שבעצם מתווה עליו את הצלב במובן העמוק ביותר. זאת אומרת, באמת משלח אותו לאיזושהי דרך אחרת לגמרי.
כי הוא עושה איתו חסד.
כי הוא עושה איתו חסד של אמת. ובאותו רגע ולג'אן מנסה להיות אדם טוב. הוא מנסה להיות בעל מפעל טוב לעובדים שלו, וראש עיר טוב לאנשי עירו. ומציל, אומנם מאוחר מדי, את קוזט האומללה והגוססת, ואז מנסה להציל
את פנטין ואז את קוזט.
את פנטינה גוססת, ואז הולך לחלץ את ביתה כוזאת מבני הזוג טנרדיה, הפונדקאים המרושעים. הוא חי במשך שנים את החיים הנוצרים האולטימטיביים, כי הוא מתגנב למנזר,
ופשוט
יושב שם 10 שנים. וגם ברגעים הדרמטיים ביותר של הספר, לקראת סופו, באמת על הבריקדות, מבצע מעשים של גם גבורה וגם הקרבה עצמית נאצלת, שבה הוא שם את עושרם של, וחייהם של כל השאר, פחות או יותר, לפני חייו כן. ואושרו שלו. אבל הוא כן בקונפליקט סביב זה. כן מקנה במריוס, שהוא הגבר שקוזט ביתו המאומצת מתאהבת בו. כן. הוא כן מתלבט האם כן להסגיר את עצמו או לא להסגיר את עצמו. נמצא כל הזמן באיזשהו דיאלוג עם המלאך והשטן שבנפשו. לעומת ג'בר, שאם ולג'אן הוא סתם, כמו שאומרים תמיד את המשל הזה על קנה הסוף והעץ, כן? ולג'אן הוא הכפיף מביניהם. הוא מסוגל כן. להתגמש. למרות שהשנים בכלא מאוד מאוד הקשיחו אותו לכאורה, אבל הוא כן מסוגל
לא, מהרגע
לנוע,
שהוא...
כאילו, to כן. move with the punches.
מהרגע שהוא מקבל את ההחלטה המוסרית העמוקה ללכת באיזשהו תוואי שטבע למענו הבישוף הזה, שבאמת היה איש חסד מופלא, וויתר לו על, על הגניבה שהוא גנב ממנו, למרות שהוא היה טוב אליו. אז מהרגע הזה, ואחרי עוד איזו סטייה קטנה מהדרך, הוא באמת הולך רק בדרך הישר, ואז למרות ההתלבטויות, בסוף תמיד זה מנצח. כאילו גם כשהוא מקנה, גם נכון. כשהוא אומר, מנסה לשקול ולהגיד, אבל אם ישימו אותי בכלא, אז כל המעשים הטובים שאני עושה למען הקהילה ייגמרו, וזה באמת מה שקורה, נכון. הקהילה נהרסת.
הקהילה מדרדרת ואז, מיד אחרי שהוא
וזה. וזה שוב שאלה מוסרית, זאת אומרת, אתה עושה עדיף? פה איזה ערך, למען מי אני, כאילו, מי גובר על מי, איזה זה. אבל בסוף, כאילו, הוא מצליח להקריב את עצמו שוב ושוב ושוב, ודן את עצמו לאיזה מין חיי בדידות ומוות מייאוש ולבד. וז'בר הוא באמת הדמות הכל כך קשוחה הזאת, שברגע היחיד שהיא עושה איזשהו ויתור ולא הולכת לפי החוק היבש, זהו, לא יכול לחיות עם עצמו יותר.
זה, אני, זאת אומרת, זה לא רק זה, אלא שאני רואה את זה שברגע שהוא מבין שמוסר, אפרופו כן. הדיון שלנו,
הוא יחסי.
שמוסר הוא יחסי,
כן.
ולא אבסולוטי,
mm-hmm.
ושהחוק הוא לא הצדק,
mm-hmm.
ושהוא בצד הלא נכון. זאת אומרת, אני חושבת כן. שכאיש חוק הוא רואה את עצמו כמי שנמצא בצד של הטוב.
כן.
ומשרת את הטוב, ועושה את מה שטוב לעשות. וברגע שהוא מבין שזה לא נכון, זאת אומרת שכל חייו היו בעצם שקר, כן? או שהוא עשה את הרע למרות שהוא התכוון לעשותו, זה שובר אותו. הוא לא מסוגל יותר לחיות בעולם שהוא מאורפל מבחינה מוסרית, שהוא מורכב. הכל רק שחור ולבן. עכשיו, התקופה, ושוב זה מחזיר אותנו להתחלה, זה לא תקופה שבה אפשר בכלל לאמץ נקודת השקפה כזו ולהישאר בחיים. זאת אומרת, תקופה שמשתנה באופן כל כך רדיקלי, כל הזמן, מתחת לרגליים כן. של האנשים שחיים כן. אותה, שאין כבר...
את כל הזמן
כבר...
משנה צדדים כן. בגלל שההיסטוריה
נכון,
משנה
נכון,
צדדים.
נכון, נכון. את לא יכולה להישאר לעמוד במקום, בגלל כן. שהגבול כל הזמן זז, ואת חייבת כל הזמן לבחון את עצמך, ולשאול את עצמך שאלות, והוא לא בן אדם שאינטרוספקציה זה משהו שבכלל אפשרי מבחינתו.
כן. לא, אנחנו, אני באמת... כאילו אנחנו קוראות, חוזרות לספרים האלה, גם לדיקנס, גם להוגו, והוגו אפילו עוד יותר אולי, בתוך הדבר הפוליטי הזה, האדמה הזזה הזאת מבחינה פוליטית, והתיאורים של ההמון, שמבחינתי הדהדו את כל הטוקבקים שאני קוראת, אמנם בסובלימציה מסוימת של רמת האלימות, הפיזית, לא המילולית, אבל השאיפה הזאת לנקם, לשיימינג קבוצתי, לראות אנשים על עמוד הקלון, שזה דברים שחזקים מאוד גם בגיבן מנוטרדם, אבל גם בעלובי החיים יש לנו רגעים כאלה. הכוח הזה, הטירוף הזה של ההמון עצמי אדם, אני כאילו, זה נורא מעורר אותי למחשבה כאילו על הפוליטיקה שלנו עכשיו, על האופן שבו דברים מתגלגלים, על הניסיון מצד אחד כל הזמן לתרבט את הכל, כאילו את כל המערכת הפוליטית, היא מן הסתם כבר אין לנו הוצאות פומביות להורג, וכבר אין לנו עינויים בכיכר השוק, לא באופן,
כאילו, לא באופן באמת, פיזי.
לא באופן פיזי, אבל כן, הדבר הזה הוא כנראה איזשהו צורך אנושי שנשאר, הוא נשאר באיזושהי רמה והוא חוזר אלינו, גם אם אנחנו מנסים להדחיק אותו ולהעלים אותו וזה כאילו מעורר שאלות על איך מתמודדים עם זה, על העובדה שספרים כאלה, כשקוראים אותם, והם כבר נדמה לי שקצת פחות נקראים, באופן, זאת אומרת, זה גם כבר לא הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, זה כבר לא הדברים שחיים לנו בתודעה ברמה יומיומית, ופתאום כשקוראים את הדברים האלה, כאילו את נזכרת, את נזכרת במה קורה, כששליט הוא יצור עם כוח אבסולוטי.
ריבון.
וכן, ומה קורה כשאזרחים הם כאילו מין באמת אנשים, הם wasteable, הם כאילו אפשר לנגב איתם את הרצפה, ואין שום זכויות אזרח, אין שום דבר כזה. זה רגע ההיווצרות של הזכויות האלה. ופתאום לראות את זה ככה, כאילו לראות את זה בזירה ההיסטורית ובאיזשהו אופן בלתי אמצעי, לא סימבולי, לא זה, אלא פשוט לפנים, מה שנקרא, זה מזכיר למה צריך לקרוא את הספרים האלה, כי אנחנו כבר מאבדים את זה, אנחנו מאבדים את הזיכרון ההיסטורי הזה, והזיכרון ההיסטורי הזה הוא משמעותי.
אני חושבת שזה החזיר אותי בבחינות, לא לנערות או לילדות, או בכך לאיזשהו רגע ספציפי בהיסטוריה שלי עצמי, אלא יותר רגע רגשי או רעיוני, שבו ההבנה שיש רעיונות ששווה למות עבורם. יש אידיאולוגיה שיכולה להרים אנשים על הרגליים ולהעלות אותם על הבריקדות, ואם פתחתי בשיר לפני כן, אז אני חושבת שאחד הדברים שהמחזמר מצליח לעשות נורא נורא יפה, זה באמת לסחוף את הקהל על גלי המוזיקה האלה לרגעים של התרוממות הרוח הזו, של איזשהו יחד.
כן.
שהיחד הזה נובע מבאמת הזדהות פוליטית, אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה.
אבל זה מעניין.
אנחנו בתקופה שבה אנחנו רואים גם את הפן הבעייתי, אבל גם את הפן מרומם הנפש בזה. זאת אומרת, של לצאת להפגין לצורך העניין, עם עוד עשרות אלפי אנשים שעומדים יחד איתך, ושרים, כן? שזה מבחינתי מחזיר אותי הרבה מאוד פעמים לרגעים שבהם אני זוכרת את עצמי, קוראת את זה, קוראת אותם, מקימים את המתרסים, עולים על הבריקדות. עכשיו, ברור שהם טינג'רס, תמימים ונאיבים שהולכים עוד יום למות, כן?
אני רק רוצה ודווקא לחדד שבעלילה, ברמה עלילתית, זה לא הסיפור שם. זאת אומרת, כאילו, זה לא שזה לא נמצא.
לא,
זה לא שזה לא נמצא, אבל הדמויות עליהם דווקא הדמויות השוליות, והכוח הפוליטי שמביא את מריוס לבריקדה, הוא לגמרי המשבר הרומנטי שלו.
נכון.
ולא שום ערך
לחלוטין. אידיאולוגי. וגם ולז'אן לא מוצא את עצמו על הבריקדות בגלל הפוליטיקה שלו.
וזה דווקא נורא יפה בעיניי, כי זה לא...
כי האישי הוא הפוליטי, הילד.
בהחלט. זה ללא ספק המשפט שאיתו אנחנו נצטרך לסיים את הפרק הזה, כי מה לעשות? זמננו תם. נועמה נהיים, תודה רבה.
הילד ויאס, תודה רבה.
תודה לזיו עיני, ואנחנו נתראה בפרק הבא של האחיות גרים. עד כאן, ביי ביי.